מסכת אוהלות, פרק שלישי, משנה א'. כל המתאמים באוהל שנחלקו והכניסן לתוך הבית, רבי דוסא בן הרכינס מתאמה, חכמים מתאמים. אז בפרק ב' למדנו רשימה של דברים שהם מתאמים באוהל, כמו המת וכזית מן המת, כזית נצם, לא תרווד רכב, שדרה, גולגולת וכו'. אז אם הם נחלקו לשניים, ועכשיו שני החלקים, שני החצאים בתוך הבית, רבי דוסא בן הרכינס מתאר, כי זה כבר לא חלק שלם. החכמים מתאמים אומרים הבית מצרפם. כיצד? הנוגע בשני חצאי זיתי מן הנבלה או נוסען. כן, זה דוגמה בהלכות נבלה. נוגע בשני חצאי זיתים, נגיד עם אצבע אחת בזה ואצבע אחת בזה. או נוסען. ובאמת, הנוגע בכחצי זית ומאהיל על כחצי זית. כן, אנחנו יודעים שתומת אוהל יכולה להיות בשלוש דרכים. או שאתה מאהיל על המת, או שהמת מעיל עליך, או שאתה באמת נמצאים באותו אוהל. שני הדוגמאות הראשונות שבו אתה מעיל על המת, או שהמת מעיל עליך, הם יותר חמורים מהשלישי. למה? כי זה, התומה היא כאילו עולה ויורדת, היא כאילו נמצאת בו זמנית עד למעלה ועד למטה, זה כמעט כמו מגע. לענייננו זה כמו מגע. לכן הנוגע בכחצי זית, הוא מעיל על כחצי זית, או נוגע בכחצי זית, וכחצי זית מעיל עליו, מעיל על כשני חצאי זיתים, מעיל על כחצי זית וכחצי זית מעיל עליו, רבי דוסא בן הרכינס מתאר, והחכמים מתאמים. אז רבי דוסא בן הרכינס מתאר, כי ברגע שזה נחלק לפי דעתו, זה לא חוזר ומתחבר. לפי חכמים, בגלל שזה מעיל עליו, שהוא מעיל על זה ונוגע, אז זה כמו מגע, גם המעיל זה כמו מגע, ולכן זה מצטרף. אבל הנוגע בכחצי זית, זה דבר אחר, מעיל עליו ועל כחצי זית, או מעיל על כחצי זית, ודבר אחר מעיל עליו ועל כחצי זית, טהור. כן, דבר אחר מעיל עליו ועל כחצי זית, זה נקרא אוהל המשכה. זה בעצם מישהו שנמצא בתוך אוהל עם המת. אז זה כבר סוג אחר של טומאה. אנחנו נראה בסוף המשנה, זה הכלל, כלשהו משם אחד טמא, משני שמות טהור, וזה כבר שני שמות שונים, זה שני סוגים שונים של טומאה, אחד אוהל ואחד מגע. לכן לא יכולים להצטרף גם לפי חכמים. אמר רבי מאיר, אף בזה רבי דוסא בן הרכינס מתאר וחכמים מתאמים. כלומר, גם בזה נחלקו, גם בזה חכמים מתאמים. הכל טמא, חוץ מן המגע עם המסע והמסע עם האוהל. אומר רבי מאיר, מגע ואוהל זה נחשב אותו דבר, ולכן הכל יהיה טמא, כל הצירופים יהיו טמאים לפי חכמים, חוץ מן המגע עם המסע והמסע עם האוהל. כי מגע ואוהל מול מסע זה כבר שני שמות. ממשיכה המשנה, זה הכלל, כל שהוא משם אחד טמא, משני שמות טהור, זה כמובן כלל לכולי עלמא, רק שנחלקו מה נחשב מגע ומה לא נחשב מגע. משנה ב', מלוא תרווד רכב שנתפזר בתוך הבית, טמא. ורבי שמעון מטהר. הבית טמא ורבי שמעון מטהר. אז מלוא תרווד רכב, אמרנו, זה פירורים מהגופה, פירורי ריקבון, שהם בעצמם, מלוא תרווד רכב מטמא באוהל, אבל אם זה יתפזר בתוך בית והתערבב באפר של הקרקע, אז לפי תנא קמא הבית טמא. מפני שזה נחשב שהוא עדיין מלוא תרווד רכב. רבי שמעון מתאר, כי גם בפרק ב' הייתה דעתו שמרגע שזה יתערבב אפילו עם קצת אפר, זה כבר לא נחשב גוש אחד שלם, ולכן זה לא מטמא באוהל. רביעית דם שנבלעה בתוך הבית, הבית טהור. אז נבלעה בקרקע של הבית. הבית טהור, הכוונה שמכאן ואילך, מרגע שזה נבלע, הבית, מי שיכנס עכשיו או יכניס כלים עכשיו, זה יהיה טהור. כמובן, מי שהיה שם ברגע שהרביעית דם נכנסה, באותו רגע הוא נטמא באוהל. נבלעה בכסות. אם מתכבסת ויוצא ממנה רביעית דם, טמאה. ואם לאו, טהורה. אז אם הדם הזה נבלע בתוך בגד, בתוך בד, אז האם הבגד הזה עכשיו הוא כמו מת מהלך? אז אומרת המשנה, אם מתכבסת, כן, מחפשים אותה, מוצאים בכוח את הדם ויוצאים מן הרביעית דם, אז טמאה. ואם לאו טהורה, אומרת המשנה, שכל הבלוע שאינו יכול לצאת, טהור. כלומר, הכלל הוא שדבר שהוא בלוע ואי אפשר להוציא אותו חזרה החוצה, כי הוא יותר מדי נבלע בתוך הסיבים שם, אז הוא טהור, כי הוא נחשב, זה נחשב שהוא בלוע ולא חשוף ולא יכול לטמא באוהל. משנה ג' נשפח באוויר. הכוונה שהוא נשפח בחוץ, תחת כיפת השמיים. אם היה מקומו קטפרס והאהיל על מקצתו טהור, היה השבורן או שקרש, טמא. אז המשנה כאן מדברת על מישהו שמאהיל על חלק מרביעית דם. והרביעית דם הזה כן נמצא במקום אחד. אז אם זה היה מקומו קטפרס, כלומר זה בעצם שיפוע, ובעצם הדם עכשיו זורם לו בשיפוע, למרות שהוא כולו מחובר, כלומר הוא בגוש אחד, אבל כיוון שהוא בזרימה, אומרת המשנה, אם הוא העיל רק על מקצתו טהור, כלומר הוא לא נחשב חיבור בזמן שהוא בתנועה. היה אשבורן או שקרש, אז אם הוא אשבורן הכוונה שהוא הגיע למקום שבו הוא אסוף והוא כבר לא זורם, או שקרש, כלומר הוא כבר קשה, אז אפילו אם הוא מתגלגל ואיל על מקצתו, תמה. נשפח על האיסקופה, והיא כתפרס בין מבפנים בין מבחוץ, והבית מעיל עליו טהור. המשנה מחדשת עוד יותר, כלומר, הנושא הזה של כתפרס שהוא לא חיבור, זה ממש לגמרי, כלומר, גם אם זה נשפח על האיסקופה, על מפתן הבית, והמפתן הזה הוא בשיפוע כלשהו, בין אם זה שיפוע פנימה, בין אם זה שיפוע החוצה, והבית מעיל רק על מקצתו של, של אדם הזה בזמן שהוא זורם, טהור. היה יש בורן או שקרש, תמה. כל שבמת תמה, כלומר כל חלקי גופו מתמאים, חוץ מן השיניים והשיער והציפורן. לומדים את זה מזה שזה לא דומה לעצם. עצם זה דבר ש... שהבן אדם נולד איתו, ושיניים, שיער וציפורן זה דבר שנוספים לו במהלך חייו, לפחות ככה זה נראה לעין. ובשעת חיבורן הכל תמה, כלומר... שן שנעקרה ממת לא מתמת, אבל אם היא עדיין מחוברת למת, תמה. למשל, אם מישהו יעהיל על השן שלו כשהיא מחוברת, אז הוא יתמה, כאילו יעיל על כל המת. ממשיכה המשנה להסביר, משנה ד' כיצד, המת מבחוץ ושערו מבפנים, הבית תמה. כן, אמור ששיער לבדו לא היה אמור לתמה, כיוון שזה בחיבור למת, זה נשאר כאילו כל המת בתוך הבית. עצם שיש עליו כזית בשר, והכניס מקצתו מבפנים והבית מעיל עליו, תמה. אז עצם לבד, סתם עצם מהמת, לא מתמה, כי צריך שזה יהיה שדרה או גולגולת, או רוב בניין, או רוב מניין. אבל כיוון שזה עטוף בכזית בשר, וכזית בשר כן מתמה באוהל, כאן מדובר שהכניס מקצתו מבפנים והבית מעיל עליו. הכוונה שהעצם הזאת שיש עליו כזית בשר, אבל רק החלק שהעצם בלי הבשר נכנס לתוך הבית. החלק עם הבשר עדיין מבחוץ. תמה, גם פה זה נחשב חיבור, למרות שהעצם לבד לא הייתה אמורה לתמה, כיוון שזה חיבור לכזית בשר, זה מתמה. שני עצמות, ועליהם כשני חצאי זיתים בשר, הכניס מקצתן מבפנים והבית מאהיל עליהם, תמה. אז כאן יש לנו בעצם, כמו בתחילת הפרק, את הנושא הזה של תומה מחולקת, שני עצמות, ועליהם כשני חצאי זיתים בשר, כמובן שכל אחד לבד לא היה מתמה באוהל, אבל אם הוא הכניס את מקצתיים בפנים, והבית מעיל עליהם, כלומר, כמו במקרה הקודם, תמה, כן, שזה חידוש גדול, זה כדעת חכמים שהבית מצרף את שני המתמים האלה. היו תחובים בידי אדם טהור, שאין חיבורי אדם חיבור, כלומר, כשאמרנו שעצם מחברת בין שני ה... שעצם שעליה יש כזית בשר, הכוונה שזה ככה היה מבריאתו. אבל אם אדם דחף עצם לתוך בשר, אין חיבורי אדם חיבור. משנה ה', איזה הוא דם תבוסה? אנחנו למדנו בפרק הקודם שדם תבוסה הוא דם, רביעי דם ממנו מתמה באוהל. מה זה דם תבוסה? המת שיצא ממנו שמינית דם בחייו, שמינית בחייו ושמינית במותו, דברי רבי עקיבא. כמובן שאם יצא ממנו רביעי דם במותו, זה דם תבוסה, כן? מיד במותו, הדם שיצא תוך כדי יציאת נשמתו, ברור שזה דם תבוסה. אנחנו מנסים לראות מה עוד יכול לחשב דם תבוסה. אומר רבי עקיבא, דם תבוסה שחצי מהרביעית יצא בחייו וחצי במותו, כלומר, אבל ברצף, כלומר, ממש תוך כדי זה גם יצא נשמתו, זה דם תבוסה לפי רבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר, רביעית בחייו ורביעית במותו, ניטל מזה ומזה רביעית. רבי ישמעאל מחמיר קצת יותר מבחינת דם תבוסה, מבחינתנו זה מקל, הוא אומר שמדובר כאן ברביעית שיצאה בחייו, עוד רביעית שיצאה במותו, רק מה קרה? הם עכשיו התערבבו, והוא לקח מזה רביעית. רביעית מהערבוב הזה גם כן עכשיו דם תבוסה. רבי אלעזר ברבי יהודה אומר, זה וזה כמים. כלומר, גם כן, שתי הדוגמאות שאתם נתתם, רבי עקיבא ורבי ישמעאל, זה מים, זה מטהר. איזהו דם תבוסה, צלוב שדמו שוטט ונמצא תחתיו רביעית דם, תמה. אז אדם שצלוב, כן, הוא תלו אותו וצלבו אותו גם ככה שהוא, ודמו שוטט, שוטט הכוונה זרם אחיד, ונמצא תחתיו רביעית דם, זה יהיה דם תמה. למה? כי בוודאות נמצאת שם אותה טיפה שביציאתה יצאה נשמתו. בעצם מבין רבי אלעזר ברבי יהודה, שרבי עקיבא ורבי ישמעאל דיברו על רביעית שיצא לפני, רביעית שיצא אחרי, שמינית שיצא לפני, שומת, ושמינית שיצא אחרי, אבל הטיפת הדם שיצא בדיוק ביציאת נשמתו, עליה הם לא דיברו, והם, היא לא חשובה להם. ולפי רבי אלעזר מנזרם, היא לא שם, הדם הזה הוא כמו מים, לא מתמה בכלל. ממשיך רבי אלעזר ברבי יהודה, אבל המת שדמו מנטף ונמצא תחתיו רביעית דם טהור. למה במנטף לא? הרי גם במנטף אותה טיפה דם שבו יצא נשמתו, הדם, הטיפה הזאת נמצאת שם. כי כל טיפה שנופלת מתבטלת בדם שכבר נמצא שם מקודם. הדם הראשון שיצא הוא דם שיצא מחיים, הוא לא מתמה. רבי יהודה אומר לא כי אלא השוטט טהור והמנטף טמא. אז רבי יהודה בעצם בעיקרון מסכים לרבי אלעזר ברבי יהודה שחייב שיש שם את אדם שיצא בו נשמתו, אבל מהו אותו אדם שיצא בו נשמתו? אומר רבי יהודה, זה אדם השוטט. סליחה, אדם השוטט זה יהיה טהור, אבל אדם המנטף יהיה טמא. למה השוטט יהיה טהור? כי דם שיוצא בזרימה ותוך כדי תנועה של המת או של הגוסס, יכול להיות שאותה טיפה דם, אף אחד לא אמר לך שהיא באמת הגיעה לשם. יכול להיות שבזרם, בזרימה, היא הלכה למקום אחר, הצידה, נשארה על העץ. המנטף טמא, אם אתה יודע בוודאות שהדם שבו יצא נשמתו כן הגיע לאותה שלולית, אתה בוודאות גם יכול לדעת שזה נחשב דם תבוסה, כי דם לא מבטל דם. אתה לא יכול להגיד שכל טיפה שיורדת מתבטלת מה שמקודם. זה מין במינו, ודם לא מבטל דם. משנה ו', כזית מן המת, פיתחו בטפח, והמת, פיתחו בארבעה טפחים. אז בעצם, מת שנמצא בתוך בית, ויש כל מיני פתחים לבית, יש דלתות, יש חלונות, אז ההלכה היא כזאת. הפתח שממנו יוציאו את המת, כלומר שכבר יודעים מאיפה יוציאו אותו, הפתח הזה גם כן טמא. הפתח הכוונה, הפתח והחדר שאחריו, גם כן טמא. זה טומאה מדברי חכמים. אבל אם כל הפתחים סגורים ולא החליטו עדיין מאיפה להוציא אותו, אז כל הפתחים מטמאים במידה שווה. בסוגריים נוסיף, חוץ מפתחים שברור שדרכם לא יוציאו אותו. ופתח שהוא פתוח, מטמא גם אם לא אמורים להוציא אותו דרכו. כזית מן המת פיתחו בטפח. אם יש לנו כזית מן המת בתוך חדר, אז תומת האוהל שלו היא מרחפת ומתפשטת אפילו דרך פתח שהוא רק טפח. כלומר, אם יש פתח שהוא רק, סליחה, אם החליטו להוציא אותו דרך פתח קטן מאוד, רק גודל טפח על טפח, זה כבר מציל את כל שאר הפתחים. והמת פיתחו בארבעה טפחים. אם זה מת שלם, צריך, בשביל שהוא יציל את כל הפתחים האחרים, צריך להחליט להוציאו דרך פתח מסוים, זה נכון. הפתח הזה צריך להיות רחב 4x4 טפחים, שזה שיעור גודל שאפשר להוציא בו בן אדם. להציל התומה על הפתחים, כן? כל ההלכות האלה זה בשביל להציל את שאר הפתחים. אבל להוציא התומה בפותח טפח. אם יש לך פתחים פתוחים, גם מת, התומת אוהל שלו יכולה לרחף ולהתפשט דרך פתח טפח. גדול מכזית כמת. רבי יוסף אומר, השדרה והגולגולת כמת. אומרת המשנה, כל דבר שהוא גדול מכזית, כלומר, כוונה מכזית ומעלה, למשל, בשר כזית ומעלה, כמת, הוא כמו מת שלם. לעניין תומת האוהל. אני מסביר שוב, גדול מכזית המאה הכוונה, מה שאמרנו עד עכשיו זה בשר שהוא גודל של כזית. אז פיתחו בטפח, אבל אם הוא גדול מכזית, זה כבר כמו דינו כמת שלם. שרק אם החלטת להוציא אותו דרך פתח של ארבעה טפחים, אתה מציל את שאר הפתחים. ורבי יוסף מוסיף, השדרה והגולגולת כמת. כלומר, גם שדרה וגולגולת הם נחשבים כמו מת שלם. למרות שאין בהם כזית בשר. משנה זין, טפח על טפח על רום טפח מרובה. כלומר, מרובה. כלומר, טפח על טפח רבוע. חלל שהוא טפח מרובה, מביא את התומה וחוצץ בפני התומה. אז אנחנו עכשיו נסביר מה זה אומר. המשנה תסביר מה זה אומר, רק נקדים, מביא את התומה, זה אומר שהתומה יכולה להתקדם באותו חלל לכל מקום אחר שפתוח לאותו חלל. חוצץ בפני התומה, זה אומר שאם יש למשל מדף מעל המת, ובין המדף למת יש טפח על טפח על טפח, מה שמעל המדף יהיה טהור. כיצד? ביב שהוא כמור תחת הבית. יש בו פותח טפח ויש ביציאתו פותח טפח, טומאה בתוכו, הבית טהור. טומאה בבית, מה שבתוכו טהור. שדרך הטומאה לצאת ואין דרכה להיכנס. אז יש לנו ביב, כן? זה ביוב שזורם מתחת לבית, וכאשר הוא זורם מתחת לבית, יש גם פתח מהביוב לתוך הבית. הפתח הזה כמובן סגור בדרך כלל. ודרכו הם מכניסים דברים לביוב. אז הביוב הזה זורם, אם יש בו פותח טפח ויש ביציאתו פותח טפח, כלומר, אם גם בפתח שפתוח אל הביוב יש פותח טפח, כוונה גם בחלל של הביוב, כלומר, הצינור הוא בגודל של טפח, וגם ביציאתו, ביציאה שלו, מהבית והלאה לתוך רשות הרבים יש פותח תפח, טומאה בתוכו, הבית טהור, טומאה בבית, מה שבתוכו טהור. למה? כי זה בעצם פותח תפח, והטומאה לא נכנסת לשם. אבל יש לנו שאלה אחרת לשאול. אם הפתח נעול, למה ויש מת בתוך הבית, וכל הפתחים נעולים, למה שהטומאה לא תיכנס לשם, כמו שהיא בעצם מתמת את כל הפתחים, וכמובן זה לפני שהחלטנו מאיפה להוציא אותו, אומרת המשנה שדרך הטומאה לצאת ואין דרכה להיכנס. כלומר, זה מה שאמרנו בהתחלה, יש פתחים שברור שאתה לא הולך להוציא מהם את המת, אתה לא הולך להכניס את המת לתוך הביוב, אתה הולך להוציא אותו החוצה. ולכן הטומאה לא תיכנס לשם גם עם שאר הפתחים נעולים ולא החלטת מאיפה להוציא אותו. יש בו פותח תפח ואין ביציאתו פותח תפח, הטומאה בתוכו הבית טמא. טומאה בבית, מה שבתוכו טהור, שדרך הטומאה לצאת ואין דרך הטומאה להיכנס. אז אם הביוב הזה יש בו פותח תפח, אבל אין ביציאתו פותח תפח, ויש מת בתוך הביוב, הטומאה, מה לעשות? היא תיכנס לתוך הבית, למרות שהפתח נעול, כי ברור שהולכים להוציא אותו משם. אבל אם הטומאה נמצאת בתוך הבית, הטומאה לא תיכנס לביוב, למה? שדרך הטומאה לצאת ואין דרכה להיכנס. אין בו פותח תפח ואין ביציאתו פותח תפח, טומאה בתוכו הבית טמא, טומאה בבית מה שבתוכו טמא. אז אם אין בביוב אפילו פותח תפח, כל מה שבתוך הבית טמא, כי הטומאה זה נקרא טומאה רצוצה, היא פשוט עולה דרך כל חומר שהוא, ונכנסת לחלל הקרוב, שזה הבית, לכן טומאה בתוכו הבית טמא. טומאה בבית מה שבתוכו טמא, למה? כי היא נחשבת קרקעית הבית, היא לא נחשבת פתח אחר. אחד חור שחררו מים או שרצים או שאכלו מלחת, אכלת ומלחת, וכן מרבך של אבנים וכן סבר של קורות. כלומר, כל דבר, כל פותח תפח שהוא, גם אם זה נעשה בדרך הטבע, למשל חור שחררו מים או שרצים, או שאכלת ומלחת, איזה מליחות של הקרקע או איזה ריקבון, כלומר, זה לא נעשה בידי אדם. וכן מרבך של ענבים, כלומר, הניחו אבנים בערימה. במקרה נוצר שם פותח, כן, חלל תפח או סבר של קורות, זה הערימה של קורות. רבי יהודה אומר, כל אוהל שאין עשוי בידי אדם אינו אוהל, הוא מודה בשקיפים ובסלעים. אז הוא דורש את זה מגזרה שווה, שצריך להיות אוהל בידי אדם, אבל הוא מודה שיש דברים שהם טבעיים וברור שהם נחשבים אוהל, נגיד מערות, כן, שקיפים וסלעים נקיקים למיניהם, שהם נעשו בידי הטבע, ועדיין. עדיין הם נחשבים עדיין חלל אל עניין טומאה, וזה בגלל שמשתמשים בהם, בני האדם, כמו שמשתמשים בחלל שעשה בידי אדם. עד כאן.